קבוצה, וצריך להיות כאילו להביא משהו בסוף. אז ודאי שאני אשמח על כל הערנות והשתתפות וזה, אבל זה עדיין כאילו יותר מדי אני ופחות מדי אתם. אז גם שנה הבאה אני רוצה שנעשה תשובה, אבל לא כמו שאומרים שנעשה תשובה, כאילו שתחזק, שנה הבאה, יותר לנו יותר מקום לאחרים, אבל לא. אז מעבר לריטואל, מה שביקשתי מהרב דני, בעצם יהיו שני שיעורים. שיעור אחד יהיה באמת קלאסי, נמשיך באורות הקודש ג', צריך להחליט איזה פרק, איזה, אז אני רוצה לשמוע מכם גם קצת, לכוון אותי. שיעור השני יהיה עבודת המידות, וזה יהיה שיעור יותר פתוח, וגם אפשר יהיה לעשות בו תרגילים קצת, וכתיבה, ויותר שיתוף, ויותר... זה יותר משהו יותר אישי, שאני יכול גם להיפגש. בסדר. אז נלמד פסקה אחת ככה כדי לפתוח את השנה הבאה, אפשר להגיד, או לסיים במשהו טוב. אחרי זה נצא קצת לשמוע אתכם על השנה, נראה, נדבר. אז נקרא פסקה, נגיד, קלאסית מאוד, לא נראה לי שאין מצב שלא נתקלתם בה, כן, בקשת העני עצמי, קופמם, אני מניח ש... אני מקווה שנתקלתם בה רק בישיבה, כי אם נתקלתם בה לפני כן, אז... וזה סמינריון, יש את זה היום בחומר של מחשבת. אז כי אני חושב שהפסקה הזאת, קודם כל ודאי שהעקרונות והקריאה שבה, אז היא חשובה בכל מקרה, בכל גיל, בכל שעה. נדמה לי שאם קצת מדייקים בה, אז אפשר לראות פה ממש שיטה, דרך, שהרב ככה נותן לנו דרך... רסיסי מדרשים ופסוקים ו... אז בואו נראה ביחד. זה עמוד קוף מהם, ואני בתוך הגולה, כן? הזכרתי הפסקה הזאת בגלל הגלות. אני בתוך הגולה, שהרב דורש את הפסוק הראשון ביחזקאל, שלא רק שאני נמצא גיאוגרפית ב... אני עכשיו משדר, כן? פותח את השידור מבבל, כבר רחוק מהזה, אלא אני בתוך הגולה, כן? האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור הוא בגלות. מה זה גלות? אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. יש פה הרבה הגדרות, אני לא יודע אם אני יכול לפרק אותן, אבל קודם כל הביטוי הזה מתגלה בתוכיותו, זה ביטוי מבלבל, בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו מגולה, אז הכוונה שהוא פורץ החוצה, כן? אבל אנחנו יודעים שגילוי, התגלות, גילוי, זה כמעט אף פעם לא בחוץ. הפוך, התגלות היא בתוכיות, כן? יש פה איזו שיחה מידיד יקלן. אז לא, אם זה לא מפריע, לא אכפת.
לא, רוצה לשמוע.
אז לפי אמרנו, אינו מתגלה בתוכיותו, האני הפנימי עצמי, רק לפי ערך הקדושה והטהרה. במילים אחרות, לפי ערך הגבורה העליונה, ספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה. מה כתוב פה? אני חושב בתרגום מאוד מאוד בסיסי, באיזשהו מקום הרב תופס פה, וזה חידוש גדול, הוא תופס את העני כהתגלות. העני בסוף האישיות, הבן אדם, הבן אדם שמאחורי כל הסיפור, כן, מאחורי כל הפעולות והמילים והמעשים וההתנהגויות והחיים והמלא מלא דברים שהוא עושה ורושם ופועל במציאות, יש התגלות של אני. וזה הסיפור האמיתי של החיים. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו מודדים אנשים או מודדים את עצמנו לפי הרבה מדדים חיצוניים. כשאני אומר מדדים חיצוניים, הם לא צריכים להיות אוויליים. הרבה פעמים שאומרים מדדים חיצוניים, זה כאילו לא יודע מה, מראה חיצוני, זה סטטוס. לא, כל מדד הוא חיצוני. גם ספקים בלימוד, גם מעשים שעשית, גם קורות חיים שלך, גם זה מדד חיצוני באיזושהי נקודה, כן? כי העני הוא התגלות. מה הכוונה שהעני הוא התגלות? אז הרב אומר, הוא קופץ פה בתוך המשפט, אינו מתגלה רק לפי ערך הקדושה והתארה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה ספוגה מאורה התורה של זלמנה שמתלהב בגרמון. אם אני מבין נכון את המשחק פה במשפט המסובך והמורכב הזה, אומרת, כל הפעולות, וזה העיקרון שהרב חוזר על המחנה הרבה פעמים, כל הפעולות שאנחנו עושים בחול, בקודש, כל המצוות שאדם עושה, כל המעשים הטובים, כל עבודת מידות שלו והפעולות שהוא מתאר את עצמו ושמירת העיניים שלו ושמירת הברית ושמירת הלשון וכל זה, אנחנו נותנים הרבה משקל וגם מודדים את עצמנו הרבה פעמים לפי הפעולות האלה. כל זה זה ההכנה להתגלות, זה לא הסיפור. זאת אומרת, זה קריטי ודאי, הסיפור זה בסוף, זה רק להכין את הכלי, כן? לשון הקובלים. אבל בסוף, השאלה היא מה האור שמגיע בעקבות הכנת הכלי. זה ההתגלות. זה אני. אני אתן דוגמה מאזורים אחרים, כן? זה נכון בכל דבר בעולם. אנחנו רוב הזמן, וככה העולם בנוי, זה העולם הזה. רוב הזמן אנחנו עסוקים בהכנת הכלים לכל דבר. אתה עכשיו הולך, היום הייתי בברית, סתם דוגמה, כן, עושה שמחה, לא משנה ברית, בת מצווה, לא משנה בדיוק איזה שמחה כרגע, צורך הדוגמה. או אפילו יוצא עם אשתך לבית קפה, או קופץ לחבר עם בית קפה, לא יודע. עכשיו, יש הרבה פרטים שצריך גם לעמול עליהם בשביל שהאירוע יהיה כיפי, נעים, ברמה מבחינה גסטרונומית, קודם כל שיהיה אוכל טוב, שיהיה אסתטי, שיהיה מקום לשבת, שיהיה אם זה יש מוזיקה, שתהיה מוזיקה טובה מתאימה, שיהיה שירות טוב, מלא דברים. עכשיו זה הרבה, זה מאמץ, אנשים משקיעים בזה הרבה זמן כידוע, כן? בשביל מי שרוצה לנהל מקום כזה, קייטרינג, בית קפה, לא יודע מה, כן? עכשיו, כל זה צריך לתאם את הזמן, צריך ששתם תגיעו בזמן, צריך שתהיו נינוחי, צריך שזה, שמלא פרט. עכשיו, כל זה זה רק הכנת המרקם לזה שתהיה שיחה ביניכם, או שתהיה חיבור אנושי טוב. כן? עכשיו, משקיעים בזה הרבה. בסופו של דבר, רוב הזמן משקיעים בזה. אבל אסור להתבלבל. זאת אומרת, אף אחד לא מתבלבל, כי זה פשוט. אני אשתמש, זה רק משל, מה שאני אומר, כן? בסוף, תקוע לי פשוט איזה תפוח פה, הייתי בנסיעה ארוכה ותקע לי פה איזה זה, אז אני...
זה קיסם?
לא, לא, עזוב. לא, אני אומר, אם אני פתאום, שלא אף אחד לא חושב שאני מתעלף או משהו, אני במלחמה חרישית פה, לשלוח את זה כבר. זה לא יעזור, בסדר. בסוף זה יוצא, לא יודע איך אפילו. עזוב, יהיה בסדר. בעזרת הקפה. בקיצור, תראו מה פרט קטן, איך הוא... כל ההתגלות, תלה ומוטלת. עכשיו, בסוף, מה הסיפור הרי? למה כולם תרחו? למה זה? לפעמים זה גם בוטה, כי לפעמים זה לא קורה. בסוף, זה שאנשים יהיו, שיהיו בלבביות, שהלב ייפתח, שבן אדם יביא את עצמו, שבן אדם יביא את הרגשות שלו, שיביא את הניחוח המיוחד שלו, את המחשבות שלו, את התשומת לב שלו, את האכפתיות שלו, אפשר לבטא את זה בכל מיני צורות, אבל בסוף זה הסיפור. עכשיו, כל כך הרבה הכנות צריך בשביל שזה יקרה. גם יש פה שני צדדים, לפעמים פה יש פה הרבה אנשים, עם שמחה יותר רחבה. קיצר, אפשר להביא דוגמאות מעולם האומנות. בא מישהו, הייתם פעם בהופעה מוזיקלית, הכינו, התאמנו, 4 חודשים ההרכב היה בסגור, בחדר חזרות, תפקידים, תאורה, סאונד, עשו בלנס. עכשיו, בסוף, הכל זה רק הכלים. יש משהו שקשה מאוד להסביר אותו, וגם אי אפשר לשלוט בו כל כך. אתה מכין, הרבה אומנים מתבטאים ככה. זאת אומרת, אתה יכול להכין פרפקט הופעה, יצא בסוף בסדר, הייתה הופעה הזאת. הייתה טובה, הייתה מקצועית, כולם קיבלו את כספם, מה שנקרא, כן? אבל לא, ולפעמים אתה לא יודע למה אפילו, קשה מאוד לנתח את זה. הייתה התגלות, לא התגלות שעכשיו, כן, אבל הייתה השראה, היה איזה רוח טובה, הייתה התרגשות מאוד חזקה, היה חיבור מאוד חזק, היה אפילו הדרמה של בכי, משני הצדדים, היה דמעות בעיניים, כמו שסימן פיזי כמעט. עכשיו, הרב אומר שגם בעולם הרוחני, כן, המבצע הצליח, למי שמוטרד. כן, כן, משם מובנים לתמול. אז הרב אומר שכל הקדושה והטהרה, כל ההתקדשות שלנו וההתארות שלנו, ואדם משקיע הרבה, הוא לא מציף מוסר, והוא לא מתורה, והוא עושה מצוות, והוא מתפלל, מלא מלא פעולות, מלא, כן? בסוף, זה רק ההכנה על ההתגלות. בסוף העיקר זה, משהו כבר אומר, ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה התאורה של זיו מעלה. יש איזה גבורה עליונה, הכוונה זה לא גבורה שאדם עושה, זה גבורה תחתונה. אדם עושה את המאמץ מבחינתו. גבורה עליונה זה שאתה מרגיש שאתה על הסוס, אתה לא יודע אפילו למה. רוח גבורה התלבשה בו, כמו שמתואר בתנ"ך, בכל מיני, כן, פרקים. תלבש אותו רוח השם. תואר על יפתח, על גדעון, על... זה גבורה עליונה, זה לא גבורה שעכשיו אתה בא, עושה עוד איזה, יאללה, קדימה. זה, אתה פשוט, אתה נסחף כבר עם משהו שהוא מעבר למאמץ שלך.
כל עבודת השם שלנו מכווננת לזה, כאילו?
כן.
אבל זה משהו, דווקא כל עבודת השם מכווננת למשהו שלא בשליטה.
כן, 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 כן. כן. כמו, זה הסוד, זה היופי. הוא אומר, אתה מצד אחד עבודת השם שלך, אתה לא יודע. הבסיס של זה, איפה זה בסיס? בנבואה. כמה, אם אני לוקח את הסקאלה של הרב פה, בסוף זה מגיע עד הנביא עצמו. נכון, נביא כמה הוא צריך להתכונן, הוא אומר, נכון, זה ביסודי התורה, ברמב"ם. איזה טיפוס סיזיפי זה להתחיל בכלל לקוות לנבואה, שהוא מתגבר על יצרו, וכל העולם נראה, כל אבלי העולם, הוא לא מוציא דיבור בטל, ושקוע, רעיון השקוע בעולמות העליונים, ו... בונה קומה שצריך שנים לא יודע כמה זה, עשרות שנים של מאמצים ולימוד ותרגול, והיו להקות נביאים, מן הסתם היה להם טכניקות ממש, כן? ו... זהו. מכאן זה לא שלך כבר. הנבואה היא כבר משהו שהוא מעבר לאדם. מעבר לאיזה עוד איזה טכניקה כזאת, מאמץ כזה, זה... זה משהו שכבר הוא, 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 הוא כבר מענה. הוא לא, אדם יכול לעשות, זה, זה, זה הפעולה שלך, אבל בסוף יש מענה אלוקי. ראיתי שבוע כמה פעמים בתנך שענבה, גם בלשון המשנה יש את זה, לפי רוב הענבה במסכת פאה, ראיתי סתם, תקעתי מזה השבוע, שהענבה זה לשון ענייה, כאילו הקדוש ברוך הוא עונה. אדם ענה, והקדוש ברוך הוא עונה דרכו, כאילו. יש, אפשר לשמוע מה הוא עונה, כאילו. זאת אומרת, אתה מכין את כל הכלים, ובאיזשהו מקום, לכן גם באמת אי אפשר תזמן את זה. אני אגיד דוגמה פשוטה. כל אחד מכם, אני בטוח, חווה את זה, שלפעמים ברגעים סופר סופר חגיגיים, כן? הכנת הכל פיקס, ערב ראש השנה, אני יודע, משהו כזה, כן? או יום חתונתך, כל מיני כאלה, שכאילו, יש אפילו, כאילו, אתה חייב להתרגש. מה זאת אומרת שלא תתרגש בערב ראש השנה? יום הדין, זה פה שם. אתה מגיע, לא זז הרברס, כן? ככה, בסדר, יש איזו התרגשות, כאילו, שאתה אוסף מהסביבה קצת, מלווה קצת מהחברים, מישהו בוכה לידך, אתה כבר לא כזה אטום, כן? אבל לא! ולמעידך, סתם איזה מנחה שנקלט על איזה מדיין מזדמן של איזה, לא יודע מה. השלמת מדיין, מישהו באמצע היום תלש אותך, אמר לך, בוא, כנס פה, חיכית 10 דקות, עד שזה. אמרת לי, יש מדיין, פתאום 4 אנשים. סתם, הכל כאילו חסר חן, חסר ברק, כן, מעברר מסתובב מהר, כלום, אתה יודע, אתה רואה שארון קודש כזה, שהרגע שמו איזה חבד נקסה וזה, עם יחי המשיח. פתאום, יש לך תפילה שאתה לא מבין בכלל מאיפה זה בא.
אתה
אומר
שזה מלמעלה כאילו, זה לא משהו
שאתה... מה זה מלמעלה?
אתה יכול להסביר את זה באלף צורות, כאילו שדווקא... אלף דברים שעברת
במשך
היום
ו... ברור, רק אני אומר, אין סימטריה ברורה. זה לא שאתה תלחץ, בעולם המערבי לומדים שיטה, ואז אין, זה רמת דיוק שאם אתה לוחץ פה, יוצא פה. ככה בונים כיפת ברזל, זה לא... זה אומר, בסוף העולם של ההתגלות הוא עולם הרבה, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר רגיש, והרבה הוא עולם כבר של התגלות, של השראה, שלא ממך. ברור שיש איזה כללים בסיסיים, ברור שאתה אומר, אתה יכול לשער, אתה יכול כבר להתחיל להכיר את עצמך קצת יותר, להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, כן? אז יש בזה קצת חושים. אבל זה גם לא נמדד בזה שזה כאילו נעלם זה. הנקודה המרכזית היא מה העיקר של החיים. עיקר החיים, מה זה אני? זה מאוד מבלבל, כאילו המושג אני, או תפיסת אני, או מי אתה, כל מיני שאלות כאלה שואלים הרבה לפעמים בן אדם, שזה נהיה כבר זול. זה באמת משהו, בהגדרה, יש פסקה אחרת פה, באי ידיעת האופי העצמי. זה משהו שהרב אומר, בהגדרה זה לא מוגדר, כאילו, כי זה באמת, האדם בעצמו הוא לא יודע בדיוק מי הוא. זה רוח שהוא מגלה אותה כל הזמן. זה ממש התגלות. וככל שיש יותר קדושה וטהרה, זה נכון לכל אדם, ככל שיש גם מאמץ של קדושה וטהרה, זה התגלות ממש בקדושה, זה ממש רוח הקודש. אדם שעובד, מתאמץ בקדושה וטהרה, האני שלו מדי פעם מופיע כאילו. אממה, ואני בתוך הגולה. הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד ימים, הרבה מאוד שעות. האני הזה, שהאני הזה הכוונה התגלות, כן? היא כלואה, היא כלואה. לא מגיעים להבשלה, לא מגיעים לרגע הזה של ותישאני רוח. לא מגיע. זה קרוב, זה קצת, זה, אתה עושה, אתה מתאמץ, יפה, אתה עושה מעשים, איכשהו זה לא מבקיע את ה...
אתה לא בארץ ישראל, כאילו, מה הוא רוצה להגיד פה?
מה?
למה זה לא בוקע? כי אתה לא בארץ ישראל? מה...
לא, פה הוא לוקח, הוא כאילו, הוא משתמש בה... הגלות היא גלות לא פיזית פה.
אז מה קורה לך שאתה לא מקבל את
ה... או, זה כל הפסקה. איזה דברים שמים אותנו בגלות הנפשית, הגלות הרוחנית? פה עכשיו הוא מתאר, הרב פה מאוד עקבי, הוא מתאר ארבעה חטאים מספר רובם, נגיד ככה, מפרשת בראשית, זה חטאי יסוד כאלה. אחד הוא פחות מפתח, כי גם פחות שייך, הוא רק מזכיר את זה. זאת אומרת, זה יותר שלושה חטאים, זה חטא אדם הראשון, חטא הארץ וחטא הלבנה. אפשר להגיד ככה, כן? חטאים מאוד 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 ראשוניים, מאוד יסודיים, מבחינת ההתחלה שלהם, כן? חלקם אפילו לא במובן האנושי. כן, זה חזל, מוצאים כל מיני רמזים וכל מיני חטאים כאלה, קוסמים כאלה, כן? אנחנו, אבל הרב לוקח את זה, אתם תראו את זה מיד בפסקה, הרב לוקח את זה למלכודות, נקרא לזה ככה, של גלות בתוך החיים האנושיים. בוא נראה. שתדל לקרוא את זה קצת יותר מהר במשפט האחרון. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. אז קודם כל הרב מחדש פה חידוש די גדול בכל סיפור פרשת בראשית, כי לכאורה אתם תלמידי חכמים, עברתם גם גן, גם יסודי, גם זה. מה החטא? ואפילו בלי להבין, רק הקודים, כן? מה החטא של אדם הראשון? קודם כל האישה חטא. זה דבר ראשון. בואו נשים את הדברים על השולחן. נעמיד דברים על דיוקם. כן? ומה החטא? החטא שהיא אכלה בעץ הדעת, טוב ורע, כמו שאמרו להם, לא לאכול, היא אכלה. זה החטא. עכשיו הרב פה שם בכלל את החטא בנקודה אחרת, היא יותר קדומה, כן? החטא שפנה לדעתו של נחש. זאת אומרת, קרו עוד כמה דברים אחרים. עצם הפנייה, עצם הדו-שיח, שהיא מתחילה איתו בדברים, כאילו. עכשיו, זה לא סתם שהוא לוקח אותנו אחורה, הוא אומר, כי זה עיקר החטא, אחרי זה זה רק ההוצאה לפועל, כאילו. אחרי זה זה רק דינמיקה כבר של, 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 אתה כבר, אתה לא שולט במצב. היה ברור שבסוף הם יעשו את זה. אבל עצם הפנייה לדעתו של נחש, ושמה היא התנקרות לעצמיותו. הרב אומר וזה מעניין מאוד מה זה הנחש לפי זה, כן? עוד מעט נדבר קצת על, על המילה נחש וזה, אבל, אבל קודם כל, העיקר החטא, משמע, זה שאדם הראשון, לפני שהנחש הגיע, בוא נעשה דקה, אם אפשר להגיד ככה במושגים של זמן, דקה לפני שהנחש הגיע, איך הרגיש האדם הראשון? הכל היה נפלא. לא מצינו שום מועקה, מהציווי שלא לאכול את עץ הדעת טובה. בסדר. כל עץ הגן אכול תוכל. עץ הדעת פן תמות. עזרה כזאת חשובה. זה רעל. לא יודע מה. כן. זהו. אשריך, לעובדה ושומרה. יש לך את כל גן עדן. תענוגות. עכשיו, יש נחש. כן, גם אומרים את זה גם אפילו בסלג. זה מצלצל ככה. נחש זה כאילו בא לך מישהו חיצוני אומר לך, מה פתאום? ככה הוא גם אומר, כאילו, זה לא מה שאתם חושבים בכלל, זה משהו אחר לגמרי, הוא עובד עליכם, הוא רוצה שאתה, הוא מפחד שתהיו כמוהו, ומתחיל, מי כאן מתחיל לזה. עכשיו, עצם ה... זה החטא. ההקשבה הזאת, החוסר הישענות על התחושה הפשוטה והישרה שלי, זה החטא. במובן הזה, אם אני אקצין ממש, נחש בלבושים העכשוויים, יכול להיות הרבה אנשים, לפעמים אפילו אנשים יקרים מאוד.
לפעמים אתה.
לפעמים אתה, לפעמים הרב שלך, לפעמים ההורים שלך, לפעמים השכן שלך, חבר טוב, לא יודע מה. זאת אומרת, זה עדין. לא חסי שלום עכשיו. אתה הנחש. נחש הקדמון. זאת אומרת, המשקל, קודם כל, יש פה אמון גדול שהרב אומר, הרב אומר, תראה, אתה נולדת, אנחנו, כולנו, נולדנו בגן עדן, יש לנו איזה פיסת גן עדן, במובן הזה של אלוקים עשה את האדם ישר. כן. והם ביקשו חשבונות רבים, אז אני לא, הנחש זה החשבונות הרבים. זה ה... תחיל לעשות לך חשבונות ולהוציא אותך מהעמדה שלך. עכשיו, אדם, זה שאלה טובה, כאילו, מה זה עצה טובה בהקשר הזה? עצה טובה זה מישהו שעוזר לך להסתכל בעיניים שלך. כשאתה עכשיו בעיניים קצת, אתה במצב לא טוב, אתה מבולבל, אתה זה, בא מישהו שהוא מספיק אוהב אותך, כן? הוא אומר לך, תשמע, אתה עכשיו, אתה, אין לך בוש מתיר עצום בית הסורים, אתה עכשיו קלוק, כפותות לך ידיים, קשורות לך עיניים. אני אומר לך, אני רואה את אותך, אותך, אני רואה אותך, זה שטויות, מה שאתה אומר עכשיו, אני רואה, אני רואה את זה, אני, הוא, זה, זה עצה טובה, כי הוא נכנס לראש שלך, כן? הוא נכנס לחיים שלך, בעדינות, בזהירות, אם הוא לא יודע, הוא צריך לדעת להגיד, אני לא יודע, הוא צריך מאוד להקשיב לך כנראה, ולא להכיס את עצמו יותר מדי לסיפור שלך, כן? אבל משהו שזה עצה טובה. הנחש הוא כאילו בא מעולם הכי ציני, הכי זר, הכי... ועצם הפנייה לדעתו של נחש, פתאום הדעה הזאת מתחילה להיות, כאילו נכנסת זהו, נכנסת לך למסך, אתה רוצה להזיז אותה, אין, אתה זז איתה. פתאום העמדה החיצונית הזאת, הזרה, שפתאום אומרת לך, רגע, תבדוק, חשדנות כזאת וניכור כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי העולם בכלל, כל הסיפור פתאום נהיה כזה רע. כן? עכשיו, אני אומר, הרב שם את זה בעיקר, שאיבדת, הוא לא מדבר עכשיו בגלל שההנחש הוא רע, הוא מדבר על זה שההנחש הסית אותך מהצביעות שלך. גרם לך הסח הדעת מנקודת הכוח שלך, מנקודת האמת שלך. וזה חטא. זה גלות ראשונה. גלות ראשונה זה לאבד את מה שהרב קורא לו במקומות, יש שתי פסקה אחת לפני, קורא לו הריכוז העצמי. אתה לא יודע מי הוא. לא רק במובן הזה שהוא... אני יודע, עושה החלטות נכונות, לא נכונות, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. יודע, כאילו, כל הזמן לחזור, כאילו, בסוף יש לו את החיישנים שלו. זה, לא צריך לעשות בגאווה, לא צריך לעשות בעיוורון. אדם גם צריך, יכול להגיד שהחיישנים שלו לא יעילים לפה. זה גם החיישנים שלו אומרים, כן? חיישנים שלי, יכול להיות. אם אדם היה אומר, במובן הזה יכול להיות גם עצה שמישהו אומר לך ואתה כאילו אתה עבוד, אתה חסר עונים. בטח שיש עצות כאלה. אבל קודם כל החיישנים שלך אמרו, סטופ, פה אני לא יודע כלום. אני צריך עזרה ממישהו. כן.
איך אני באמת יודע
אם
משהו כן עצה או לא? כן. שנכנסת לי מבחוץ, אם היא הנחש או היא בקשת הנצות.
כן. אני חושב שזה קודם כל מידת הקרבה נותן העצה, אבל זה לא צריך להיות קרבה שזה דווקא מישהו שהוא... זה. הכוונה היא מה הוא משדר, האם הוא באמת הוא מספיק קרוב אליך כדי להבין אותך, זה הכוונה, כן? כדי לראות את המציאות שלך. האם הוא מספיק פתוח כדי לקלוט איפה אתה נמצא, כן? ברגע שזה, זה הצעה טובה, ירצה השם. וגם אני חושב שיש משהו חשוב בעיכול. זאת אומרת, גם כשאתה מקבל עצה טובה, ויכול להיות שבן אדם שאתה סומך עליו בעיניים עצומות, וטוב שכך, ואתה צריך לסמוך עליו בעיניים עצומות, כן? אתה לא לוקח אותה בבת אחת, ואתה לא לוקח אותה מיד, לא במובן הזה שאתה כאילו ככה, כן? אלא אתה לוקח, ואתה אומר, בסדר, אני הולך עם זה עכשיו. זה צריך לעבור דרכי, עיכול זה אומר, אני לוקח את ההצעה הזאת, אני חושב שהיא טובה, אבל היא צריכה להתמוסס אצלי בנפש, בכלים שלי. זה צריך לעבור, לכן באמת, בתורה רואים את זה בצורה מאוד ברורה, כל פסקה, כל מדרש, כל פסוק שתיתן לבן אדם להסביר, אם הוא בן אדם שהוא לא מחכה, הוא לא סתם חקיין או זורק סיסמאות, הוא תמיד יסביר את זה קצת אחרת. אפילו זה מאוד דומה, לפעמים אתה לא יכול להבדיל כל כך. כן, אותו רעיון כמו שהוא אמר, לא. כן ולא. ברור, יש מכנה משותף, יש זה, יש קווי דמיון, יש זה, אבל למה? כי בסוף יש איזה תרגום פנימי שהוא הרב קורא לזה שזה תורה דילי. תורה דילי זה לא רק תורה שאני אגיתי בעצמי, זה לא חייב, מי אמר שאתה, מי, לא יודע, לא כל אחד זוכה לחידוש תורה ממש מקורי שלו, 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 לא יודע. לך תדע גם אם זה שלך או ששמעת את זה פעם, קראת, ראית משהו דומה? גם זה משנה, כן? תורה דילי זה שלמדת הרבה תורה מבחוץ, מרבנים, מספרים, מצדיקים, מחברים, מחברות, כן? אבל יש לך מערכת עיכול בריאה מבחינה נפשית, שהעצמיות שבה מספיק חזקה, ואז כל תורה שאתה שומע, יש איזה ויסות ויש איזה סיבוב שהיא עושה בתוך הנפש שלך, זה התורה שלך. וזה מאוד מאוד חשוב. בפסקה הקודמת הוא כותב שלפעמים יש קטסטרופה רוחנית כשאדם מאבד את הריכוז העצמי, כן? עד כדי כך שהוא צריך לסתום אוזניים. צריך להיות חירש קצת. צריך להפסיק להקשיב לכולם. לא משנה מי, לא משנה באיזה דרג, ולא משנה באיזה זה. צריך תקופת הבראה להקשיב רק לעצמו. יש לפעמים, בחברות שמאוד מאוד, נגיד, סמכותיות, או לפעמים נער שחווה כזאת, או שיש לו נטייה כזאת, כן? מאוד להקשיב לאנשים, וללכת אחרי כל מיני זה, ופה, ודמויות גדולות, דמויות מופת, וזה, הוא מאבד את הראש, מאבד את הראש כל פעם. אז באיזשהו שלב, העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לו, ועכשיו, תקופה מסוימת, אין רב. אין, לכלום. מה, אני לא יודע את ההלכות. לא מעניינתי, תקרא ספר, מה שתבין, תבין, מה שלא, לא עליך. שצות כאלה של רבנים. אתה חייב לחזור, למה? כי אתה חייב להחזיר גם את האמון בעצמך, כן? ולא רק, זה לא רק עניין של אמון. זה עניין ממש של שהאיברים האלה יתחילו שוב לעבוד, כאילו. חנקת אותם, הרקת אותם. כל דבר, אתה לא אין לך שום זה, אתה לוקח מפה ככה, כמו זה גזור הדבק כזה. גזור הדבק, זה לא עובד. אין דבר כזה, אין לשמוע אותו דבר. וגם, והעיקר זה שאין התפתחות, העצמיות שלך לא מתפתחת, אין לך את התורה שלך. אז מה עשינו? אז זה חטא ראשון, מאוד עמוק, שכנראה הוא קורא לנו הרבה. ככל שחטא הוא יותר ראשוני, וזה, חטאי בראשית הם חטאים כנראה שיושבים לנו עמוק בפנים. בסדר? יש, החטא השני הוא עבודה זרה, פה הרב לא מפתח את זה, כנראה זה פחות, רק שם את זה ככה פה, זה עובר בסיבוב. בחטא השתחווה לאל זר, חטא ישראל, זנח אלוהים אחר, את עניותו העצמית הזב, זנח ישראל טוב. כן, הרב כאילו מרוויח על הדרך את ההגדרה, או את ה... מה זה בכלל עבודה זרה? היא לא רק זרה במובן של הכתובת, לא נכון, היא זרה לי. עבודה שזרה לי. היא לא שלי. כן. זה קורה במובן הזה, יכול להיות שאדם מאמץ לפעמים, אי אפשר שלא לטעות בזה, כן? אבל לפעמים אדם מאמץ דרכים בעבודת השם, ובמוסר, ובהנהגת הבית, ובאורח, כל דבר, שהם לא שלו והם הופכות להיות עבודה זרה, כי הוא מתמסר לזה. זה אמרה שהעבודה שלו, מה שקיע בזה הרבה אנרגיות, אז זה עבודה זרה, אחי. לא במובן הקלאסי של אתה עכשיו, כן. בעומק זה כן. אתה כאילו, אני אגיד זה בצורה לא טובה, אבל כאילו אתה לא עובד את האלוהים שלך. עכשיו זה לא שזה לא אותו, כן. הכל בסוף השם אחד ושמו אחד. אבל זה לא עבודת, זה לא שלך. לא החלק שלך שאתה צריך לתקן. לא הערוץ שאתה משדר עליו. לא יכולות פיתוח שלך, אתה מתאמר, וזה מקסים, וזה... יכול להיות של אדם אחר, זה נפלא, וזה עושה אצלו... הרב כותב הרבה פעמים שכשאדם מאמץ, במיוחד כשזה דרך, לא איזה מעשה אחד, או צורת התנהגות אחת, אדם מאמץ דרך שלא מתאימה לו, כן? למה הוא מאמץ? כי הוא רואה שלאחר זה מצליח. הוא רואה, אתה רואה, הבן אדם הזה, כן, מאז שהוא החליט שהוא עושה שתי משמרים בשבוע, אין אדם אחר. אתה אומר, יאללה, שתי משמרים בשבוע. עכשיו, הבן אדם הזה הוא טיפוס כזה, אני סתם מצייר עכשיו ציור בצורה חלקית, אבל נגיד, הוא טיפוס כזה של גבורה, וטיפוס כזה של משימתיות, וטיפוס של אתגר, וטיפוס של, של ככה להסתער על משהו. זה מעיף אותו, התנהגות כזאת. מעיף אותו, זה חיה לו את כל השבוע. כל השבוע זה ככה טיול פסגות כאלה, כן? עכשיו אתה בא, אומר יופי, אני רוצה גם, תראה איך הוא, תראה, בוא נה, בחודש האחרון הבן אדם. אני רוצה גם, הוא רוצה, יאללה, שתי זה, עכשיו מה, אתה נפש אחרת לגמרי. אתה נפש רגישה, והיא ככה יכולת הפנמה, והעמקה, וזקוקה להרבה מרחב, הרבה זמן. פתאום שתי לילות בשבוע אתה מוריד, אתה עייף, אתה עצבני, אתה מוטש כל הזמן, אתה לא מצליח לסיים שום לימוד שלך, שום מחשבה עד הסוף, כן? ואתה מתרסק כל הזמן. אז מה עשינו? אז זה טוב, זו דוגמה מאוד מאוד קלה, כן? יש דוגמאות יותר עדינות. אבל זה נקרא עבודה זרה. זה, אני אומר, זה בסוגריים, זה לא, הוא לא מפתח את זה פה בפסקה, אבל זה על הדרך. חטא שני שהרב מפתח, זה חטא הארץ. שוב, אנחנו חוזרים לפרשת בראשית, מכירים את הפסוקים? את מה חזל עושים בפסוקים?
תם העץ.
כן, זה מה שחזל. בעצם כתוב, יש פער, חזל עוקבים בכל יום, בימי הבריאה, על פערים בין הציווי לבין המימוש. כן? כאילו, כל יום תמיד יש ציווי, תוצא הארץ, פרי, כן? ואז הציווי מתממש. מה זה אומר? זה צריך ללמוד שם. אבל באופן פשוט, יש כאילו איזה חטא שאותו יום לא רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. במילים יותר מדויקות, יש איזה פער מובנה כזה במציאות. האידאל לא מצליח להתממש. הוא יוצא מצומצם יותר, יוצא גס יותר, יוצא מוגבל יותר ממה שהרצון הפנימי קיווה. שזה מבנה העולם הזה, כן? מבנה של צמצום כזה. עכשיו, מה היה ביום השלישי? כתוב, עץ פרי עושה פרי. כן, ובמימוש כתוב, עץ עושה פרי. מה חסר? עץ פרי. מה החז"ל מבינים? הוא אומר, בכוונה הראשונית, כל העץ היה בו טעם. כן? היית נוגס בגזע, אין איזה טעם. אולי טעם אחר. כנראה שהיה איזה הבדל. כן? היית אוכל עלים, היה תענוג. כל דבר, כל דבר מהעץ יש לו טעם. וכמובן יש גם פרי. בביצוע, זה היה הכוונה הראשונית. ביצוע רק הפירות. כן? כאילו, אם נדמה את זה, עכשיו, כמובן שאת כל זה הרב מסובב לחוויה האנושית, הוא לפסקה מאוד קיומית, הוא כאילו לוקח איזה כאילו חטא קוסמי כזה, ועכשיו עושה איזה סיבוב קיומי. מה זה אומר מבחינה אנושית? תראו איך הוא מתאר את זה. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריון, נסעה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. מילה די מודרנית, משתמש בה. קיצור, האדם במקום לחיות את עצמו מחפש קריירה. עכשיו זה נשמע אמריקאי מאוד וזה, אבל זה נכון לכל אדם בכל תרבות. אולי לא בדווקא בתרבויות המזרח או הפרימיטיביות יותר זה פחות, אולי. אבל ודאי של האדם המערבי המודרני זה חטא כל אדם. מה הסיפור? בואו נעשה עוד פעם להתעכב קצת.
נגמר אחד הראשון, אבל לא.
מה?
נגמר, נדבר אחד הראשון.
לא. בואו נבדל. עוד שנייה, בואו. הכל הוא קשור לאובדן העצמיות, כן? רק כל אחד מהם דוקר איזשהו שלב אחר בתהליך. כאילו יש את השלב הכי ראשוני, שאדם בכלל מאבד את הפוקוס שלו. זה החטא הנחש. עכשיו אומר, יש עוד איזה, לא יודע איפה, עוד מעט נסמן אותו, כן? שאדם, מה, איפה פה החטא? אומר עוד הפעם. האדם רוצה עצמיות, הוא רוצה את העצמיות שלו. הוא לא מחפש עצמיות של מישהו אחר, הוא לא מתבלבל, הוא דואג כרגע הוא, נגיד, אדם מפוקס. כן? אבל מה? הוא מחפש את העצמיות שלו בנקודה מסוימת. בפרי. עכשיו, זה בעיה אנושית מאוד מאוד מורכבת. אתן דוגמה. מאוד מאוד... אספר לכם, תמי שאני לומד את הפסקה הזאת, אני נזכר בארקדי דוכי. למה? כי לפני הרבה שנים, לא זוכר כמה שנים, 15 שנים, לא יודע, למה שאני הוציא איזה שיר שקוראים לו הבלדה על האיש שהחליף את הירח. שיר יפה מאוד. מוזיקלית. אבל הזוי. מה הסיפור? פחות או יותר, אני קצת יערוס, כי הוא כותב את זה הרבה יותר יפה, יש איזה לחן מדהים. יש שם סיפור על זה שהירח כל לילה דפק הופעה, הוא זוהר וזה וזה. ואז יום אחד הירח עולה, יש איזה איש, לפני כן מתואר, שהוא ככה באיזה קשרים עם הירח, הוא ככה מדבר עם הירח וזה. יום אחד הירח נהיה חולה, הוא פונה לאיש, אומר לו, תשמע, אני לא יכול היום לעלות לדפוק הופעה, תחליף אותי. הוא אומר לו, איש, מה אני אתן להם? אני לא ירח. הוא אומר לו, תנסה. ואז הוא מנסה, ואנשים אומרים, וואי, נחמד. וככה איכשהו הם נהיים באיזה שותפות, חברות כזה. טוב, שיר הזוי, יפה. אז שמעתי מישהו מראיין, קובי מידן ראיין את ארקדי דוכי. אמר לו, אחי, מה העניינים? אכלת משהו, בלעת משהו, מה קרה? דבר. אז הוא אמר לו, תראה, זה נכתב בתקופה מאוד ספציפית, השיר הזה. אומר, הייתי בשיא הקריירה שלי, מבחינה מוזיקלית, מעורב במיליון הפקות, ולאט לאט השעות אולפן שלי הלכו וגדלו. עד שמצאתי אצלי 14 שעות, כמו תלמיד חכם. 14 שעות באולפן, פיזית, כאילו. לא רק שזה, אתה יכול להלחין וליצור גם בבית, אבל ממש פיזית, מקליט, זה, עורך, כותב, זה, פה. והייתי בשיא, אז פה ושם וזה. וזה, צורך העניין, הירח, זה גם התכונה שהיא, כולם אהבו אותי, הייתי, זה הראיתי את כוחי, זה הכישרון הכי יפה שלי, הכישרון הזוהר שלי. ופתאום קלטתי, לא רק שאני הולך להתמוטט, שזה דבר אחד, אלא, כאילו, אלא, אני, כאילו, בכל נקודה אחרת מחוץ לאולפן, אין לי חיים. אין לי חיים, אני בא הביתה. לא התחתנתי, אפילו להכין אוכל, כאילו, סתם, הוא אמר את זה בצורה הכי פשוטה, כאילו, לא, אין לי למה, אין כלום. עכשיו, טוב, זו דוגמה קיצונית, אבל כולנו באיזשהו מקום אומר, יש חטא כזה שהרב מזהה, של במקום שאני אהיה עץ חיים, נקרא לזה ככה, כמו שזה, אני הופך להיות פרי חיים. לדוגמה, כל דבר שאתה שם כמטרה ואתה מתחיל להיצמד למטרה, שוב, זה מטרה שלי, זה עצמיות שלי, אני לא מאבד כיוון, אבל אני שם את זה על נקודה אחת, על מטרה בכלל, על פרי, ואז כל החיים הופכים להיות לאט לאט מכווני מטרה. קודם כל, כל הריכוז שלי, התשומת לב שלי, ההתעניינות שלי, הסקרנות שלי, זה גם טוב, זה נותן דפוקה, כן? אני משתדל את כל הקשרים שיש לי, כל הזה, הכל לשם, לגייס אותם לעניין, כן? או נגיד את זה עוד יותר, מה שמסית אותי מזה מתחיל להיות לאט לאט אויב. כי זה החיים שלי. זה הקריירה שלי. זה העצמיות שלי. אני מזוהה לגמרי עם העצמיות והמטרה הזאת. עכשיו, זה יכול להיות כל מטרה בעולם, זה לא חייב להיות רק הייטק. כאילו, הדוגמה הכי קלה לנו, כאילו זה רחוק מאיתנו, הייטקיסטים האלה לא רואים בעיניים, אלה אכפת להם הילדים שלהם, אכפת להם, זה הוא עכשיו כדי לעשות את הלהנפיק בזה, הוא שועט קדימה, לא אכפת לו זה פה. זה יכול להיות גם התורה שלך, זה יכול להיות גם עבודת השם שלך, השבת שלך, כל דבר זה יכול להיות. המודעות העצמית שלך, עבודת המידות שלך, כי יש נטייה אנושית כזאת, של, זה חטא כנראה מאוד, וזה עוד לפני שהיו בני אדם, תחשבו, כן? זה כאילו באוויר של המציאות, זה במבנה הכי בסיסי של ההוויה, שאנחנו לוקחים את החיים ומצמצמים אותם לנקודה אחת, ושם אנחנו, פה אנחנו משקיעים את כול, מוסרים את הנפש.
כאילו כשאתה אומר בעצם, רק
כשאני
שם, אז אני אני?
כן, 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 ורק ש... ולפעמים זה לא, אפילו יותר... במצבים מסוימים זה אפילו יותר, רק כשאני יש שם אני אהיה אני. לפעמים זה אפילו עוד לא יתממש. זה גם נכון, אבל מה שאתה אומר. כאילו, כל אדם מוצא את עצמו פתאום בסיטואציה הזאת, שיש איזו נקודה אחת בחיים שלו, שכאילו, האנרגיה שלו, ההתלהבות שלו, החיות שלו, ההבנות שלו, היא מאוד 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 חזקה, ויש פער מוגזם. יש פער נורמלי, שאדם יש סי ויש לא. זה בסדר, ככה חיים, החיים כל מיני רמות של התרגשות או של ערנות או זה בסדר, אבל אם מתחיל להיות פער מוגזם, שאתה מתחיל גם לאחוז בזה, זה מתחיל להיות אובססיה כמעט, זה מתחיל להיות רק שם, כל דבר אחר נראה תפל, משעמם, סתמי.
זה משהו אמיתי אבל,
כל חטא יש פה איזה מידה של אמת שבגלל, בטח. כי שם אתה מרגיש שזה, אבל בוא נגיד את זה ככה, כי שם אתה מרגיש שאתה, שזה החיים שלך, שזה הסיפור של החיים שלך.
זה בנקודת הטעות שלך, חבי חיים.
הנקודת הטעות, שהציווי המקורי, הציווי לכל אדם, לצורך העניין, שתהיה עץ חיים. עץ חיים זה אומר שבכל, בצורה הכי קיצונית, לא שאנחנו יכולים לחיות תמיד בתודעה כזאת, אבל באמת, בכל מצב בחיים שלנו, בכל קשר שאנחנו קשורים לחיים, יש התפתחות שלי, שלמה. העצמיות שלי נמצאת גם שם. ויש לזה תורה מתאימה לזה, ועבודה מתאימה לזה, ותיקון שמתאים לזה, וכישרון שלי שמתאים לזה. אותו בן אדם שהוא אומן, או הייטקיסט, או חקלאי, או לא משנה מה, שכאילו הוא יכול בקלות להישאב לנקודה הזאת, ולהיות בה מומחה, ולהתקדם בזה, הוא אבא, והוא בעל, והוא חבר, והוא שכן, ובכל אחד מהם יש כישרון רק שלו, עצמיות, יש עצמיות שלו שצריכה ומחויבת, זה, כן, להתפתח ויש את התורה שלו, ויש את התפילה שלו, ולכל אחד, כל דבר יש מקום. עכשיו, זה לא אומר שבכל אחד, יכול להיות מאוד שמרכז הנפח יהיה מנקודה מסוימת. זה, ככה זה. זה שאדם יכול להיות שהוא ישקיע, אבל זה, האדם, כנגיד, העבודה הכי גדולה זה לפתח גמישות נפשית כזאת. שכשאני עכשיו, יכול להיות שאני עכשיו מעביר שיעור פה, ואני צריך להיות לגמרי פה וזה, ויכול להיות שאני מאוד אוהב את זה ונהנה מזה, ומרגיש שזה הקטע שלי בחיים ופה ושם וזה. ומיד אחרי זה, אני אפילו, אני אזרוק אתכם מהמור, אני צריך ללכת לסופר. אז כאילו, הנה דוגמה, לא אומר, הייתי אומר, לך צריך עכשיו ללכת עם הילדים לגן שעשועים, בסדר, זה מסתקבל, ברור, תשקיע בילדים שלך, תאהב אותם, זמן איכות, תגיד לאבא ויופי, כן, אבל מה כשאני צריך עכשיו לסופר? זה מה שקורה לנו, אתה אומר, פה, מילא עם דברים, עם בעלי משמעות דרמטית, לך סופר, מה, צריך קנות וזה, צריך לקצר את זה כמה שיותר מהר, כאילו. נדלג על זה. אנחנו רוצים להגיע לפרי, כאילו, לדברים החשובים באמת. איך לא? גם שם, אני לא אומר לך שזו אותו רמת חשיבות ולא אותה רמת התרגשות. קוראים שם דברים. לא יכול להיות שתמחק. האדם המודרני עושה לאט לאט עוול לעצמו, שהוא מתחיל למחוק, לפעמים בברוטליות, חלקי חיים שלו. וזה אפשרי היום, כי יש טכנולוגיה. כבר לא, אתה לא צריך רק לעשות את זה, נכון? אתה לא צריך גם את זה, ואתה לא צריך זה, ואתה לא צריך לראות את העוני, ואתה לא צריך להיפגש עם זה, ואתה לא צריך לעבור בשכונות מסוימות, אתה יש לך ווייז, אתה רואה פה, אתה... לאט לאט כאילו, אדם הוא כאילו מכוות מטרה, נטו, 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 הוא כלום, מעלימים, עזוב, נעזור לך וזה וזה. אבל בסופו של דבר זה מתחיל ללכת נגדנו, כאילו. אדם נהיה אטום, אדם נהיה תקוע בנקודה מסוימת, אובססיבי עליה, מכיר רק אותה, הוא גם כזה קריקטורה כזאת. הוא כאילו מאוד מאוד מתמצא בנקודה, בדבר מסוים, מאוד מאוד זה, אתה שם אותו מילימטר פה, או מילימטר פה, הוא כלום. ויש דברים שקורים רק בסופר. כן, יש מפגש, אפילו ברמה של גם מפגש אנושי מפתיע, אתה פוגש כל מיני אנשים, וזה לא שאתה משל לדבר איתם, אני יודע שזה לא ככה, אבל אתה מרגיש את האנשים, אומרים, סופר זה סוג של עורק מרכזי של העיר. אני, כשאני ביד יצחק, נגיד, אני לא יודע איפה קונים פה, אז אחרי זה נתחקר אתכם, אבל ביד יצחק, אתה פוגש שם כאילו את אזור טבריה וגלילותיה. גליל תחתון קצת וזה, אני אומר, סתם, אפילו, זה לא שאתה חושב על זה, בשביל זה אני בא לסופר, אני איזה אנתרופולוג שחוקר תרבויות, כן? אני גם רוצה לסיים מהר וזה, אבל זה קורה מעצמו. החיים בנויים ככה שזה יקרה מעצמו. אתה נפגש גם עם האנשים שזה, אתה נפגש גם עם אנשים, לא יודע, לפעמים קופאית קשת יום, לפעמים עם זה, איתך בתור עומד זה, זה פה שם וזה. עכשיו, אפשר בקלות להמשיך לשחק ככה, או כאילו להרגיש שצריך לדלג כבר על המשוכה הזאת, כי החיים האמיתיים שם. אבל זה מתכון לחטא הארץ. לאט לאט יש יותר ויותר כאלה שהחיים האמיתיים, רוב הדברים הם לא שם. כן? עולם הבידור הוא, 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 הוא בנוי על זה שאדם ירגיש שרוב החיים שלו הם אפורים, הם כמו גזע עץ כזה, קשה, חסר טעם, שחייבים אותו. נכון? כאילו מה הבידור אומר לך בעצם בקריצה כזאת? אומרת, שמה, אני יודע שאנחנו הם דפוק, אני יודע שאתה סובל, אני יודע שגם אשתך לא משהו, אני יודע שהילדים שלך משגעים אותך, אני עכשיו אני נותן לך שעה שאתה עף על איזה סרט, על איזה סיפור חיים רחוק ממך, ניתן לך את זה ככה באזור קמבודיה והסביבה, לא יזכיר לך כלום, כן? נזרוק אותך לאיזה חוויה מרגשת אחרת, לא יודע מה, וזה הסיפור. או שתלך לתיאטרון, או שתלך להופעה, או שתלך לקולנוע, או שתלך... או לאיזה מסעדה מצוינת, שהכל יהיה סטרילי כזה, ונסתיר ממך את כל המומי החיים הרגילים, כאילו. נותן לך איזו תחושה שאתה מלך לשנייה אחת, ואז כשיגיע חשבון, תגלה שאתה שכיר קטן ועלום, שעוד נמחץ, כן? זה ממש המבנה הזה, שכאילו רוב החיים זה כאלה, רוב זה גזע של מחויבויות ופרנסה ו... אתה עובד בשביל מישהו שמשהו וזה ולא כלום חוץ מזה, כן? וילדים וחוגים וכספים וארנונה וחשמל וזה ופה וכבישים ומשטרות וכנסות והכל זה כאילו איזה גוש כזה בסוף ויש איזה פרי קטן כזה שתפוס אותו מהר לפני שחוטפים לפניך. זה כאילו הסאבטקסט כאילו של כל עולם הבידור. זה חטא. עכשיו אני לא, אני בתוך עמי אנוכי יושב, כן? אני לא אומר שזה, שאדם יכול באמת לספק אותה רמה של התרגשות או של זה בכל מקום או כל... לא, בסדר, טיבו שם. אבל בתוך עבודה קורים הרבה מאוד דברים עמוקים, פנימיים, רציניים, יכול להיות שהם קוראים קצת בשפה אחרת, כן? לפעמים אדם יוצא מישיבה, ישיבת הכל עמוק, כל פנימי, אתה תמיד בקודש הקודשים, כן? אתה קם בבוקר, אתה שם, נכנס תורה, צולל, פושב, הכל קדוש, הכל חשוב, הכל זה. פתאום אתה יוצא לשוק החופשי, כן? איזה דגיגון קטן כזה. עכשיו פתאום תעסק בשטויות, ניירת פה, שם, זה עבודה שלפעמים יש בה כאילו דברים חשובים ולפעמים לא, לפעמים קצת, ויש גם סתם, יש ברבורים, ויש... פתאום אתה יכול בקלות, בקלות להגיד מה... שאתה... עכשיו זה צריך איזו הסתגלות כזאת שהחיים שלנו באמת, העצמיות שלנו היא... היא לא מוגבלת למקום ולזמן, והיא קוראת, היא כמו איזה, היא באמת, היא כאילו צומחת, נכון? יש ביטוי כזה צמיחה, זה בעולם הצומח כזה, כמו עץ באמת, שאתה לא יודע, אתה כל מיני מפגשי חיים, כל מיני מצבים, כל מיני אנשים שאתה פוגש, כל מי שזה, ובכל אחד מהם העצמיות שלך קצת גדלה, וקצת מדייקת את עצמה, וקצת קונה איזה משהו חדש, כן? ואיזו חכם הלומד מכל אדם. כל אדם, בלי הסתייגות, לא מהחכמים. חזל כשהם רוצים שתגיד, שתתאבק באפר רגליהם, אז הם אומרים לך. אבל דווקא אומרים לך פה, אדם חומד מכל אדם. משהו ב... זה אדם שהעצמיות שלו, זה לאהוב את החיים. מה שעה, אמרנו לי לתפוס איזה פסקה, וזה חשבתי שאני שוב תפסתי את כל המקום. אני רוצה לעצור פה כדי שיהיה לנו גם קצת זמן, אבל אנחנו נמשיך בשנה הבאה. אני שמתי לי, חייבתי את עצמי שנה הבאה, אני חושב שנלמד את כל הפרק הזה, כל הפרק על העצמיות. עכשיו מה שאני רוצה לשמוע מכם, קודם כל כיוון שאני חלש בשמות אז אני תמיד שוכח, גם שם, גם איזה שנה בדיוק, כי אני מלפלתי פה כמה פעמים, גם איך הייתה השנה, אני שואל, אני אומר הרבה, כל אחד שיבחר מה מתאים לו, כן? וגם, מה אפשר לשפר, לפתח, להוסיף,